הספר הקדוש, ובראשו כבוד ידידי מארגן הכנס החשוב הזה, הרב רוסי שליט"א. אין ספק שארגון וכינוס של תלמידי חכמים ורבנים בנושאים העומדים על הפרק, כפי שחז"ל אומרים במסכת סנהדרין, כינוס הצדיקים, ענה להם וענה לעולם. ואנחנו עוסקים באחד התחומים המייחדים את עם ישראל, שהם גומלי חסדים. בנושא של צדקה, זה התחיל עוד לפני שניתנה התורה. אצל אברהם אבינו בפרשת וארא, התורה העידה עליו, כי היא דתיף למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט למען אבי אל אברהם את אשר דיבר השם עליו. נושא של צדקה, העזרה לזולת, ההתחשבות והדאגה, זהו אחת התכונות הגנטיות, הייתי אומר, של עם ישראל, כפי שחז"ל אומרים ביבמות. מהם התכונות המאפיינות את העם הזה, שהם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים? זה היה ההפך הגמור מסדום, שסדום פיתחו, מה שהיום בעולם קוראים סוציאליזם, הם פיתחו את האגואיזם. הם אמרו שכל אדם צריך לדאוג לעצמו, אם אחד נמצא במצב קשה, לא לעזור לו, פן הוא יהפך לפרזיט. נמכור את זה גם, זה הפך מאברהם אבינו. וכפי שידוע בהיסטוריה של תולדות עם ישראל, נושא של צדקה בכל קהילה, תמיד היה נושא צדקה, או בתקופת התלמוד ובמשך הדורות, תמיד הנושא הזה של תפתח את ידך לעניך ואחיך, זה תמיד היה וזה טבוע בדם ובנפש של אדם מישראל, נושא של ההזדהות, של העזרה, זה תמיד. אני רציתי באמת שאנחנו נתעכב קצת על צד ההלכתי המעשי בתחום הזה. ואני רק רוצה לזרוק כמה ראשי פרקים שאנחנו נתייחס אליהם. קודם כל, המחויבות לתת, כמה אדם צריך לתת, מי הוא הזכאי לקבל צדקה, ואיך מטפלים במקרה שאדם לא רוצה לקבל, או שמתבייש לקבל, או שיש לו והוא קמצן ולא רוצה ליהנות משלו, או אדם שיכול לעבוד ואיננו עובד, האם גם אז חלים דיני צדקה שהציבור צריך לעזור לו ולסייע לו, או אם אדם הוא עשיר, האם מחייבים אותו לרדת ברמת החיים, למכור במקום מגוריו את המטלטלים שמשרתים אותו, מתי כן ומתי לא. יש משנה במסכת פאה בסוף, שחז"ל קודם כל קבעו מה שנקרא, מה זה נקרא בן אדם עני שהוא זכאי לקבל צדקה. אז קבעו את זה לפי המדדים שהיה אז, מי שיש לו 200 זוז לא ייטול מן הצדקה. מה זה היה 200 זוז? המפרשים אומרים שזאת כמות כסף שמספיקה לאדם בודד קיום מינימלי לשנה. ובית יוסף בסימן רמת, והטור גם מדבר על זה, שהדברים האלה משתנים בהתאם לדורות. יכול להיות שהיום 200 זוז, זה היום לא מספיק, כי רמת החיים היא על זה. אני זוכר שמאז קום המדינה עד היום, בדרך כלל רמת החיים אצל רוב האוכלוסייה היא עלתה בעשרות אחוזים, לא על 2-3. היום מדברים קו העוני. אני בילדותי הייתי בגן עדן של הפועלים, זה רוסיה הסובייטית. בזמן המלחמה אנשים מתו ברעב, פשוטו כמו שמו, זה לא איזשהו גוזמה. מי שנשאר חי זה הנס. רעב וחוסר בכל התחומים. אז כשלי אומרים שאחד היום הוא עוני, זה לא מדהים מה שאני זוכר מאותם השנים. אז לא היה מה לאכול, פשוטו כמו שמו. עד כמה שידעו לי היום, זה כמעט לא מצוי שאדם לא יהיה לו לקנות לחם ומרגרינה. זה מתלד משליך הדבר הזה. יש ביטוי בחז"ל, אין עוני אלא בדעת. לפעמים לא יודעים איך לקלקל את המצים. אז מושג של עוני זה לא מושג אבסולוטי, זה בהתאם לתפיסה של אותו דור. לפי המושגים של היום, מה שלפני שאני בזמן מלחמה הוא יהיה נשאר בן אדם גביר, היום הוא ישב, אני בגלל הרמה שמסביב. לכן אנחנו נתעכב באמת, לעניות דתי היום, אדם שלא יכול לגמור את החודש עם ההוצאות שלו, הוא נחשב מבחינת אדם עני. נגיד, הוא עובד, עקרת הבית עובדת, והכנסות שניהם לא מספיקים להוצאות השוטפות. אני לא אומר הלוקסוס, מה שכל משפחה צריכה, כלכלה, ביגוד, חשמל, מים, הוצאות חינוך, לא, נסיעות בחוץ לארץ או לא, יש דברי לוקסוס, דברים אלמנטריים, הוא מרוויח לא הרבה, היא מרוויחה לא הרבה, ובקושי גומרים את החודש. אני פעם שאלתי את מישהו, איך אתה גומר את החודש? שהוא אומר שהחודש גומר אותי. אז יש לפעמים מצבים, אני חושב שהיום, היום, לפעמים, זה לא פשוט שאין לו מה לאכול. אם היו מספקים רק לחם מרגרינה, אז הוא היה חי, אבל המושגים הם שונים. וכמו שגם בענייני נישואים מוזכר, שאדם נושא אישה, צריך איזשהו ממד מסוים, שלא תרד ברמה ההתנהגותית, בתחום העושר או בתחום הכלכלה, דברים כאלה, יש מושג לשמור על רמה. היום זה לא כמו שלפני ימים, לפני מאה שנה היה אחרת. באמת צריכים כן להתחשב מה הדור מחשיב היום בבחינת אני. עכשיו אדם, כמה הוא חייב לתת? נגיד אדם שמרוויח יכול לתת. חזר גם הגבילו את הדברים האלה. בוודאי שיש חיוב לתת צדקה למי שזכאי. אבל גם הוא אסור לבזבז את כל נכסיו. הרמב״ם פוסק בסוף הלכות הערכים, המשנה שמובאת שם, שאדם שמבזבז את כל נכסיו, הוא עובר על איסור אפס, כי לא יהיה בך אביון, איננו רשאי להביא את עצמו לכלל עניות. חזק עבור כלל את זה, נגיד אדם קיבל איזשהו ירושה גדולה, או הביא מפעל הפיס, או קיבל קרן בהתחלת הנישואין של נגיד באותם הדורות, שההתפרנסות הייתה מעבודה עצמאית של מסחר, סתם ראשונה הוא מפריש מסר או מפריש חום, מקסימום לא יותר מחומש, לאחר מכן מהרווחים הוא מפריש, אבל לא יותר, מקסימום יכול לתת חומש אבל לא יותר. חזר אסרו אפילו, אמרו שזה יכול להביא אותו לכלל עניות. לפי הרבה ראשונים, גם אם אדם כותב צוואה, כמה הוא יכול לבזבז מטרות צדקה? יש אומרים שלא יותר מחצי, זאת אומרת, הוא יכול לתת מחצית למטרות צדקה, ואת היתרה שהיורשים. זאת אומרת, שם זה מטעם שלא להעביר נחלה, וחז"ל אומרים שאפילו אדם שיש לו בן של לא הגון, גם כן לא יעביר ממנו נחלה, כי לא ידע מה יצא בדורות הבאים. כן, חז"ל הגבילו והדריכו. וגם מה שמקובל בקהילות מסוימות, שאנשים נותנים, מה שנקרא, מסר כספים, זה לא חיוב. יש נינה יפה, יש איזו תשובה גדולה בציץ אליעזר, בריחות גדולה, מביא את כל המקורות, והוא אומר שזה לא חיוב. יש, גם היום יש קהילות שנוגעים, יש קהילות שלא נוגעים. אני אמרתי למישהו, אם אתה לא גומר את החודש ואתה לא יכול לחסוך, אני אהיה לך קודמים ואני אהיה אחרת. פרנסת הבית שלך קודמת, אז אתה פטור, לא שאתה תיקח אוברדרפט כדי לתת את הצדקה. אם כן, זה החיוב על האדם, ומה שמוזכר בתורה די מחסורו, וחז"ל דרשו מה זה נקרא די מחסורו. מה שהוא צריך, כלכלה, ביגוד, דיור, כל הדברים האלה, על מי החובה? שיטת מרן בן יוסף והרמה, בדרכי משה ברמת, זה חיוב על הציבור. זה לא חיוב של השיר אחד שגר בעיר, לא, הוא חייב באופן פרטי לתת למישהו די מחסורו. הוא ייתן צדקה, אבל לא, די, ככה הוא זומן. ראיתי מנציב בשאילתות, במפה דומני, הוא רוצה לו, בשאילתות יש גיסה אחרת, שזה אם הוא ברח, גם הוא חייב חוף משולחן ערוך, לא נפסק כמו שיטת השאילתות, אלא כמו שבית יוסף והרמה אומר שזה דין על הציבור. אתם זוכרים, יש גמרא בכתובות שם, שעל הילה, שהוא רץ פעם לפני אני, כן, הוא רץ למטה בסוס, ושם הרובק, אבל נתן למישהו שם, האווזים מפונקים, ויין יש שם. זה לא מובא בהלכה, הדבר הזה. חיפשתי במפרשים, השיטה מקובצת בדף סמך זין עמוד ב', מביא שם הגונים, שדבר כזה, שהוא הורגל, נגיד, לרוץ מסוס לפניו, נגיד היום, הוא היה רגיל תמיד לנסוע לעבודה שלו אימונית, עכשיו הוא ירד, קשה לו. ועכשיו, אם הוא לא ייסע במונית, אז יתפרש כאילו שהוא ירד בדרגה ועלול להיווצר כאילו פגיעה בכבודו. אז הגורים אומרים שהדין הזה זה אדם שירד מנכסיו, ועדיין זה לא יתפרסם בציבור שהוא ברח. אבל אחרי שכבר כולם יודעים, אז מה שלהגיד שלא יתבייש, אם הוא באמת לא מסוגל עכשיו לזכור מונית מנסוע, הוא לא מסוגל, אז היה סוס, היום יש סוס איתה, אז הוא לא יכול דבר כזה לעשות. אז דבר כזה לא חייבים לתת, אם הוא היה רמת חיים אחר. ויש משל בדיון בגמרא בדף סמך חט, מביאים את המשנה בסוף מסכת, בסוף מסכת פיה, אין מחייבים אותו למכור את ביתו כלי תשמיש וכלים שיש. והגמרא עושה שם קושיה, עושה הבחנה. האם אדם שמצבו הכלכלי מתערער, שמצבו הכלכלי יתערער, האם הוא חייב לרדת ברמת החיים שלו, שימוש בכלים שלו, או כל מיני דברים. הגמרא עושה הבחנה, אם הוא בא לידי גיבוי או לא בא לידי גיבוי. כפי שדעת הריב הרמב״ם, הקבלה היא כזאת. אם הוא ירד מדברים האלה, אז יש דברים, דברים שימושיים, שהוא כלים אישיים, מה שאדם משתמש, וקשה לרד בזה, ויש אנשים שמוכנים לתמוך, נגיד יש לו קרובי משפחה או אנשים מכירים שיכולים לתת לו מענקים מן הצד, אז דברים כאלו הוא חייב לוותר. אבל לרדת לגמרי, נגיד, הוא רק יכול עם צלחות מוזבות, אבל זה כלי שזה, בלי זה הוא יסבור, הוא לא יכול לאכול בצלחת רגילה זכוכית. אבל אם יש לו מגרדת לבית מרחץ שזהב, כן, ימכור את זה. אבל אם הוא הולך לקבל צדקה מהציבור, אז דורשים ממנו שירד ברמת החיים. לא ישתמש בכלי כסף זהב, או כל מיני, או שהוא סוחר איזשהו וילה יקרה, יחיה בדירה יותר פשוטה, גם כי יש השירותים המינימליים מה שיש, אבל הוא לא חייב, כמו במלון של 5 כוכבים, לחיות ברמה כזאת. אז אם הוא בא לקחת צדקה, אחד כזה אומרים לו, תרד ברמת החיים, אבל למינימום דירה, לא אומרים לאדם תמכור את הדירה, או שלא יהיה לך סכום, או שלא עולה לך קומקום, להרתיח מים. ככה זה לפי שהתעריף והרמב״ם. יש שיטות אחרות, מה זה נקרא, הגיבוי המדעי של רבינו דן רש"י, אבל להלכה אנחנו פוסקים כמו שיטת הריב והרמב״ם. זאת אומרת, יש עניין לדרוש גם מן האדם לרדת מרמת החיים. עכשיו אתם תשאלו, אם אדם הוא מתעצל ללכת לעבודה, יכול להשיג עבודה, הוא רוצה שהציבור יחזיק אותו. האם יש חיוב או אין חיוב? בשולחן ערוך בנושא כלאו לא ראיתי התייחסות לזה, חיפשתי על זה, ראיתי בפרשת משפטים, על הפסוק, עזוב תעזוב עמו, עניין פריקה ותינה, אז שם החז"ל דרשו, אם אדם החמור שלו, הוא רובץ תחת מסון, צריכים להוריד את המסק ושהחמור יוכל, לא צריכים לדאון. אז חז"ל אומרים ככה, אם בעל הפרה או בעל החמור יגיד, עליך אני אסור, אני לא מוכן לעזוב, הוא לא חייב לעשות איזה מישהו אחר. כתוב, עזוב, תעזוב עמו. ואם הוא לבד איננו מסוגל לפרוק את החמור שלו, הוא איננו מסוגל לטעון על החמור שלו, אז יש מצווה למי שרואה לעזור לו. אבל אם הוא יגיד, עליך מצווה תעשה אתה, לא. אומר, בעל כלי יקר, על הפסוק הזה, פרשת משפטים לפני 5, עזוב את זה, לא. הוא עדין גם בענייני צדקה. אם יש בעיר אנשים עניים, ואפשר להמציא להם עבודה, הוא אומר, לא, אני רוצה צדקה ואני לא רוצה לעבוד, הוא אומר, אין חיוב לתת על צדקה, שימו לב, הוא יכול לעבוד, הוא צריך להתאמץ. אם הוא מתאמץ והולך לעבודה, ולא יגיד, העבודה הזאת היא לא מכובדת בשבילי. בתלמוד מוזכר, אמר לי רב לרב כהנא, שוט נבלת בשוקה, ולא קיימה גברה רבה אנה, כהנא אנה. כלומר, שאדם לא יתייחס לאיזושהי עבודה שנותנים לו, כאילו זה לא לפי כבודו. האחרונה מכבדת את בעליה, ולהיות אני מרות מפה לציבור זה יותר כן כבוד. אז בקיצור, מה שהכלי יקר אומר, שאם אדם לא נוקף אצבע ולא עושה מאמץ לסייע לעצמו, אין חיוב לעזור לו. כך אתם יכולים להסתכל בזה לפסוק, עזוב תעזוב עמו בכלי יקר בפרשת משפטים. אותו דבר ישנו בדף סמך זין במסכת כתובות, שם בברייתא מובאת דעה כזו, מחלוקת תנאים, רבי שמעון בן חכמים, אדם שהוא מתבייש לקבל צדקה, אז מה עושים? בכל זאת מצבו קשה, אז אם ייתנו לו צדקה הוא לא יעשה, אז עושים תחבונות איתו, נותנים לו הלוואה, נותנים לו, אז מה זה, יכבד אותו, ואחרי זה לא טובים את זה. כלומר, מתחשבים גם במצבו הנפשי של אדם, לא לגרום לו איזושהי הרגשה כאילו שמזזרים לו, כאילו שהוא נמוך. חז"ל תמיד התחשבו גם בדבר כזה, נותנים לו שם הלוואה, ואחרי זה הוא לא יכול לשלם, איכשהו זה יהפך, כמו שאומרים, למענק. ואם יש להפך, אדם שיש לו, אבל הוא, יש לו איזשהו מחלה כזאת, הוא כלאי כזה, שהוא לא יכול להרשות לעצמו לקחת כסף ממה שיש לו בגרביים מתחת למיטה, ללכת לקנות. מחלוקת תנאים, ורבי שמעון סובר שמקרה כזה יש לו ואיננו רוצה, אז יהודה הפסיד בנפשי ולא חייבים לטפל בזה. זאת אומרת, יש לו, יש לו שטות, אז מה אפשר לעשות? אז הוא יכול להתמודד. כל מה שצדקה זה עם אדם באמת נקלע למצב שאין לו, או שלא יכול לעבוד וכדומה. אבל אם הוא יכול והוא לא עושה, או שיש לו והוא לא יכול להרשות לעצמו, אני שמעתי כבר מקרים כאלה. זה חצי מחלה כזאת, לא יודע איך להסביר את זה. הכל להלכה אנחנו עושים פה רבי שמעון, שיש לו ואיננו רוצה ליהנות משל עצמו, אין חיוב להתעסק איתו. ואני בכלל, אתם יודעים שאם מישהו מבקש צדקה, ואחד לא נותן לה, מצד אחד אמרו חז"ל, כל המעלים אינם מן הצדקה, כי לא עובד עוד עזרה, אבל מצד שני, אומר רבי אלעזר, גם כי נושא כתובות באותו דף, אמר רבי אלעזר, אלמלא הרמאים, היינו חוטאים. היום שבא מישהו לבקש צדקה, מותר רבותיי להטיל ספק אם הוא עומד בקריטריונים שמגיע לו צדקה. אני זוכר כשהיו באים אצלי לפעמים כל מיני אנשים, כל מיני המלצות. ואז תפסתי פעם פעמיים רימו, עבדו עליי כמו שאומרים, מכאן ואילך אני לא נותן יותר המלצות. אלא כי אני מכיר אישית, או עובדת סוציאלית אצלנו ביישוב אומרת שהמשפחה הזאת נקלע למצב, על מי שיש לי עיון בו, שמה שהוא אומר לי, הוא בדק את הנושא והוא יודע את זה. אבל סתם מביאים לי כל מיני המלצות, אז הוא אומר לי שאני יכול להתקשר פה, אמרתי לו, לי אין זמן להיות מקיים שטרות, לבדוק אם זה נכון מה שהבאת לי או לא. אני לא מכיר אותך, יכול להיות שאתה צריך, אני לא אומר שאתה לא צריך, אבל אני לא יכול להמליץ לציבור שלנו, תיתנו לו כי הוא זקוק. זה לא נכון, אם ישאלו אותי בשוק, איך אתה אמרת, ותתנו, מי אומר? אינו חינם, זה מה שרבי אלעזר אומר, אלמלא הרמאים איננו חוטאים. ויש באמת מאמר רבי חז"ל ש...
קודם כל, לא חס ושלום, הרב הרשה לי לציין לשבח. זאת אומרת, עמדתו של הרב בוודאי, ודאי נכונה, אני לא צריך לאשר אותה, אבל אני רוצה לציין לשבח שאחינו היושבים בהתיישבות של ארץ ישראל הקדושה ממש מסורים לעניין הזה של תמיכה בעניים, אבל בצורה מושכלת. אני מקבל טלפונים מהם כדי לאמת אם ההמלצה הזו היא המלצת אמת או לא, מה פירוש? לא שאני חשוד בשקר, אלא קודם כל, מה בדיוק עומד ומסתתר מאחורי ההמלצה, ב' לא אחת, זיפו, לקחו את החתימה שלי וצילמו אותה על איזשהו מסמך, וגילינו כבר שקרים כאלה, אבל ממש יישר כוחם, א', בגלל שהם נותנים צדקה, ב', שהם עושים את זה בצורה מושכלת ומגונה. זה פשוט, היה כדאי להפסיק את כבוד הרב ולציין את זה שבח.
כן, משהו כזה, אלמלא זה אינו חוטאים.
נכון,
אתה לא יודע, נכון. אז אתה לא, אתה נותן צדקה, נגיד, אתה יודע שהמוסד ההוא, יש שם גם תלמידים שההורים שלהם לא יכולים לתמוך בתלמיד. אם אתה תורם לאותו מוסד, או אם אתה גר במקום שאתה יודע בוודאות שאנשים אמינים עליך, אמרו לך, תשמע, המצבה של המשפחה הזאת הוא קשה, הם היו צריכים לחתן בן, והם יקלו למצבים קשים, או כל מיני. זאת אומרת, שיש לך קבלה מאנשים אמינים, לא סתם אדם מביא איזשהו אישור, ואפילו אם חתומים על זה רבנים גדולים. יכול להיות שאומרים לי, לא יספיקו לבדוק. והוא מביא, אחד פעם בא לי, הוא גר בעיר ירוחה, הוא הביא המלצה מרב עיר אחרת. אמרתי, למה אתה לא מביא רב? מרב השמונה שלך. כל מיני תירוצים אמר לי, התירוצים הם קלושים מאוד. אתה היית צריך להביא מרב של השכונה שלך שמכיר אותך. אתה מביא מעיר אחרת. יכול להיות שהרב הוא נתן לו כדי שהוא לא יטריד אותו. אבל לא שהוא באמת בדק, שהוא באמת זקוק לזה. טוב, בכל אופן, צריכים לדעת שצדקה מקיימים אם נותנים למי שצריך. אבל אם אדם כוונתו לתת צדקה, אבל הוא לא זכאי, לא מקבלים שכר. יש איזה גמרא בסוף פרק כמה, דבבה כמה. כתוב, בעת אפך עשה בהם, ירמיהו הנביא התפלל, שהכשילם על בני ענתות, הכשילם בבני אדם שאינם הגונים, שלא יזכו למצוות צדקה. ראיתי הנציב בפירושו על הבבא קמא שם, הוא שואל, איך זה שירמיהו אל תיקח קילל אותם? אז הוא הסביר פשוט. בני ענתות, הם רדפו אותם. היה להם דין רודף. בצדקה כתוב, צדקה תציל ממוות. מה שלא יהיה להם זכות שינצלו. הרי הם רדפו אותם. אז מה הוא יכול לעשות? יש מן השמה להם הסתדרות, שלא תהיה להם זכות להינצל. ככה מסביר הנציב דרך אפשר. אם כן, מהגמרא הזאת אנחנו רואים שאם אדם לא רוצה, יש לו, והוא לא רוצה ליהנות משל עצמו, הוא ממש חצי חולה, אז מקראי גבנה לא חייבים. ככה זה שיטת רבי שמעון, כי תנא קמא חולק על זה, ואנחנו עושים פה רבי שמעון. יש בערוך השולחן שהוא רוצה לחטא איש דין. נגיד, אדם, יש לו, אבל הוא חולה במידה כזאת, שאם הוא לא, אם הוא לא יעזור, הוא בסכנה. אז מקרה כזה, יקנו לנגיד את התרופה, או יקנו את האוכל, ואחרי זה בעל כורחו יפרו מהנכסים שלו. זאת אומרת, הציבור יש לו סמכות. הרי יש לפעמים מצב שהוא באמת מסוכן. אם הוא באמת מסוכן, אלא מה? הוא קצת טיפש. אז להציל אותו, כן? אבל לא חייבים בחינם. הרי כאילו מה שכתוב אצלנו, לא תמות על דם רעך. או להציל את מישהו שנמצא. מצילים אותו, אבל הוא חייב לשלם, לא בחינם. לא בחינם. לא תמות על דם רעך, הוא צריך לזכור מציל או משהו. הוא סוחר. או כמו ש... מוזכר גם בהלכה, אם אדם פדע את מישהו מהשבי, הוא אחרי זה כן חייב לשלם, היות והוא עשה לו טובה, זה כאילו שבשמחותו זה לטובתו, אז כן חייב לשלם. אז גם פה, הרי מה שנותנים לו, נגיד היו צריכים לקנות עבורו אוכל מסוים, או תרופה מסוימת, או טיפול מסוים, והוא משוגע, הוא לא רוצה לשלם מתוך הכיס שלו. נותנים לו, ואחרי זה גובים ממנו את הסמכות המשפטית או בדין באותו מקום, גובים ממנו ומשלמים. אם זה בקיצור נמרץ מה שרוצים לדבר, רבותיי, בנושא של חיובי צדקה. לפי מה שאני רואה אצל עם ישראל, בארץ ישראל, אני חושב שנושא של הצדקה, אני לא אומר שלא צריכים לשתף בו שם, אבל באופן כללי, אני חושב שזה כן. הרי אין אדם בארץ שלא מקבל מביטוח לאומי לפחות משהו, לחם לליבה, מלפחות. אין דבר כזה, רב, כמו שעניתי בילדותי, שאנשים מתו ברב. יש לחם ומרגרינה.
התבקשנו להודיע מחילה מהרב, משום צדקה או לא, משום צדק, אני לא יודע, שיש רכב טיוטה קורולה 777-1801, שהוא לא עושה צדקה עם רעה, והוא חוסם רכבים אחרים, ולפני שגרו אותו הוא מבקש לצאת ממקום. 777-1801, טיוטה קורולה. תודה.
כן, אני לא שומע. טוב, תראה, אם אתה שומע, אז אני לא אומר כלום. אני אומר, לי יש ספקות מכאן שרימו אותי לא פעם אחת. אז אני לא, מי שיש לו אימון, אז בבקשה. לא נותן לו. לא, אתה מונע אנשים מלהיכשל. זה לפרוש מאיסורה. זה הצלה, זה הצלה. זה אתה עושה הצלה. זה כמו שתראה, כמו בגמרא מוזכר, מי שלמד מסכת בבא בתרא. לא אני הגזלן ההוא, דקחי לערי בגזלנות. הוא צועק שהוא ירד לקרקע שלו, שלא בישהו בגזלנות. היות והוא עושה את זה כדי להציל את זה, זה כל לשון הרע מוזכר, שלא לתועלת, שמנו לשון הרע. פה אתה עושה את זה כדי להציל, להציל את מישהו. אתה, או שמשל שואלים אותך על מישהו לעשות עסק, אתה יודע שבן אדם הזה הוא רמאי, והוא בן אדם דמים, תגיד לו. אז אם אתה אומר לו, תשמע, בן אדם הזה הוא לא בן אדם ישר, אל תשקיע את הכספך אצלו, כי אתה עלול לאחרי זה להציל. אז הוא מציל, אתה מציל את האדם הזה. זה לא נקרא שאתה סתם מדבר או עיתונאים, כותבים לחיל אותם מישהו, רחיל אותם לשם רחילות. יש להם, כך אמרו לי, לי אני לא קורא, אין לי זמן, וגם זה לא מעניין אותי ואין אימון. יש מדור כזה שקוראים לו רחילות. נשאלתי, ושאר המקומות, זה לא רחילות, למה פה כתוב רחילות ושם לא כתוב? אין לי, אין לי תירוץ על הקושיה הזאת, הכל זה רחילות. שם זה סתם לשם רחילות, אבל אם זה כדי למנוע נזק, אז זה לא נקרא רחילות, זה לא שאלה.
סרחילות ומאדרי.
אתה יודע שזה רמאי. נכון, זה מפריע, נכון, זה בוודאי שזה מפריע. בקיצור, אם אתה עושה את זה לפרושי מתקלה או משהו, אין בזה לשומרה. טוב, לא, בכל אופן, אני חושב שעם ישראל הוא כן עוסק בצדקות, יש בהרבה ערים שיש גמחים. נגיד מישהו נולד לו בליל שבת והוא לא הכין ארבס בשביל שום זוכר, יש גמח לזהו, בשביל חומוס כאלה. מוצצים יש גמח, שמעתם דבר כזה? בקיצור, זה משהו בעם ישראל נפלא מה שיש. ואני יודע שמשל אצלנו ביישוב, אישה שיולדת, אז יש התארגנות של נשים שימים הראשונים, יש שכנות מתחלקות אליהם שמבשלות ארוחות ומגישים להם שהיא תוכל להתקפל בערך הנולד. יש, וזה לא קופים את מישהו, זה התעוררות פנימית, זה מה שמאפיין את הנפש של אדם ישראל, גם אנשים, וזה קצת מיניות, לאיפה בגמרא מוזכר, מר עוקבא ואשתו היו נותנים צדקה, וזכותה של אשתו הייתה יותר גדולה, אומרת הגמרא, הוא היה נותן כסף, והיא הייתה נותנת מזון במיוחד, מקרבי הנעתיו, זה על המקום. אז בקיצור רואים שהנושא של צדקה זה דבר טבוע בנפש אדם, וזה מאפיין את עם ישראל, ואני יודע למשל, כשלפעמים הולכים לעשות מטביעות בחוץ לארץ פה ושם, כי המצב פה ושם, זה מיוחד בעם ישראל, אצל ערבים למשל. יש להם פליטים לפני שהסגירו את עזה לשם. הם היו חיים בכל מיני בית בתקיס כאלה, ויש ערבים עשירים בדרום אמריקה, מה אכפת להם שאלה חולים שם? המצרים עוד היו מעוניינים שהם יחיו שם בביוב, ולהשיב את מדינת ישראל, שעם ישראל השם, שהם חיים. הם עשו מלחמה, והם ברמה, אז מה אתם רוצים? בעם ישראל לא יעלה על הדעת שיש איזשהו ציבור או איזשהו מקום שמצבו כלכלי קשה, ויש יהודים במקום אחר, בעולם הרחב שלא יתעוררו, יגידו להם, וזה אמיתי, כולם עוזרים. זה המיוחד שבעם ישראל. וחז"ל הרי אומרים, ציון במשפט תיבדה, ושווה בצדקה. אין ספק שמה שעם ישראל, ומה שמדינת ישראל תורמת ועוזרת לאנשים עניים, זה זכות גדולה. נזכה שבזכות זה הקדוש ברוך הוא ישבית את כל מדינינו, יסלק את כל שנאינו, ויתקיים הפסוק ציון במשפט תיבדה, ושווה הצדקה שנזכה בקרוב בימינו לגאולתה של ארצנו כולה, ונקיונה מכל המחבלים ותומכיהם, והשלטת ריבונות של עם ישראל על כל מרחבי ארצנו.
כבוד הרב, ננצל את ההזדמנות שהרב יעקב אריאל עוד לא הגיע, ואני רוצה לשאול את הרב. הרי מדובר על לנסות באמת להבטיח ברמה של חקיקה שכר מינימום שהוא באמת שכר טוב, דהיינו שבאמת מבטיח קיום עסקה בסיסית. האם בזה נוטלים את חיוב הפרט מלתת צדקה, או עדיין יישאר מקום וכיצד לתת צדקה? כלומר, אם באמת
הרשך מדינה של הברור
להחרים רוצה שתהיה טובה.
רבותיי, הרי כתוב אצלנו בתורה כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אולי לתיד לבוא כשאומר לך משיח, והתקיימו כל הברכות, מה שחזר אמרו, אז המצב ישתנה. אבל המציאות של היום, אפילו אם יש עזרה, תמיד יש מקום עוד לזור ועוד לזור. אז אני לא חושב שזה פותר את הפרט מלסייע, למרות ש... בקיצור, תמיד יש דברים שיש עוד לסייע. לכן כל מי שיותן צדקה, יהיה בטוח, איך כתוב שרי, בצדקה מותר גם, במעשר כתוב, ובחנוני לה בזאת. יש מי שגם בצדקה, חזר אמורים, עשר, בשביל שתתאשר. אז גם בצדקה יש דייה שגם ככה מותר. אז לכן, זה לא חושב שהחיבור נפקע, יעשו גם זה וגם זה, ותמיד יש מה לעשות. טוב, יש כל אחר הפרוסי שיזם את זה, אני חוזר עוד הפעם, שיזם את הבינוס הזה, לכל הציבור הקדוש שנמצא פה, שנזכה באמת לראות בקרוב בישועת עמנו.
אמן.